סוכה דף כ"ד, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים קשיא דרבי מאיר. אדם הולך לשוק, יש שם כאלה שלא נותנים תרומות ומעשרות, בזמן חכמי המשנה, בזמן התנאים, זה היה קוטים. אנשים שהגיעו ממקום שנקרא קוטה, היו גויים, התגיירו, לא ברור אם הגירות שלהם הייתה גירות אמת, לא גירות אמת. אבל בכל מקרה, תרומות ומעשרות הם לא הפרישו. אדם הלך, לקח חבית יין. אז עדיין היה מותר לקחת יין מבין הקוטים. תקופה מאוחרת יותר אסרו, גזרו לא לשתות יין של קוטים. אבל בזמן שמותר לשתות מהיין הזה. הבעיה היחידה היא, הם לא הפרישו תרומות ומעשרות. ואני עכשיו צריך להפריש תרומות ומעשרות. ערב שבת. אין לי זמן להפריש תרומות ומעשרות, אבל אני צריך יין לקידוש. אדם בא ואומר, אני צריך לתת תרומה גדולה, כמה? 1 מ-50? 2%? אין בעיה. כרגע אני לא יכול להפריש תרומות ומעשרות. חכמים אסרו להפריש תרומות ומעשרות בשבת. אז אני אומר, מוצאי שבת אחרי הבדלה, אני הולך להפריש 2 לוגים מתוך 100 לוג, תרומה גדולה. אחר כך אני אלך להפריש עוד 10 לוגים בשביל מעשר ראשון, לתת את זה ללוי. אחר כך עוד 10 לוגים אני הולך לתת בשביל מעשר שני, לשתות את זה בירושלים, או שנפדה את זה על כסף, את הכסף נעלה לירושלים ונקנה עם זה אוכל, ואת היין הזה נשתה בתור חולין. האם זה אפשרי או לא? רבי מאיר אומר אפשר, אתה יכול לשתות מהיין הזה בשבת. רבי יהודה אומר אי אפשר. לכאורה זה נראה, מה הסיבה שרבי מאיר מתיר ומאפשר לעשות דבר כזה? כי הוא לא חושש, אולי החבית במהלך השבת תישבר, ואז כל היין יישפך, ואז לא יהיה אפשר להפריש את אותם תרומות ומעשרות, והתברר שהיין שאדם שתה בשבת היה טבל, היה יין שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות. לא חוששים לזה. ואם כן, לא חוששים גם שאדם ימות. לעומת זאת רבי יהודה כן חושש, ככה זה נראה. חושש שהחבית תישבר, תיבקע, ואז יוצא שמאדם ששתה על סמך זה שהוא הולך להפריש במוצאי שבת תרומות ומעשרות, התברר שהוא לא יכול להפריש תרומות ומעשרות, וכל מה שהוא שתה זה טבל. הבעיה, מצד שני, יש מקרה נוסף, שמתווכחים רבי מאיר ורבי יהודה. האם אפשר לקחת בהמה או בעל חי, ולהעמיד אותו כדופן לסוכה? נמצאים במצב שאין דפנות מספיק. הצליח בקושי להעמיד 2 דפנות, ועוד רגע סוכות. הוא צריך סוכה. והוא חושב על פתרון מה שנקרא מאולתר. לקחת בהמה, להעמיד אותה, והיא תהיה הדופן השלישית. אומר רבי מאיר, אל תיקח כזאת בהמה, אל תעשה דופן מבהמה. אומר רבי יהודה, אתה יכול לעשות דופן מבהמה. מסביר רבי במה הוויכוח, האם חוששים שהבהמה תמות? רבי מאיר חושש, אולי הבהמה תמות. אז זה ייפול כל הדופן. נאמר שיש לך סוכה בגובה 10 טפחים, הבהמה בגובה של 7 טפחים ומשהו, אתה קושר אותה ללמעלה, שם לה אוכל, שם השתייה, כל מה שצריך, שלא יהיה חליל הצער בעלי חיים, ואם היא תמות במהלך החג, חוששים שהיא תתכווץ, ואז היא הייתה 7 טפחים ומשהו, וההפרש בינה לבין הסכך היה פחות מ3 טפחים, אמרנו כאילו זה סגור בדין לבוד, שלבוד אומר כאילו זה סגור, אז יש לנו דופן שלמה בגובה 10 טפחים, אז הסוכה הייתה קשרה, ברגע שהיא תמות היא תתכווץ קצת, ואז יהיה לנו 3 טפחים לפחות מרחק בין הבהמה לבין הסכך, ואז הסוכה תיפסל. ככה אביי הסביר את דעת רבי מאיר, שלכן הוא לא מתיר לעשות בהמה כדופן לסוכה, חוששים שמה היא תמות. למרות זאת רבי יהודה סובר שלא חוששים שהבהמה תמות. לכאורה, קשיא דרבי מאיר, דרבי מאיר, מצד אחד, רבי מאיר אומר, ש אדם יכול להפריש תרומות ומעשרות, אפילו שהוא לא מפריש, הוא אומר, אני עתיד להפריש תרומות ומעשרות מוצאי שבת, ועל סמך זה מותר לו לשתות כבר עכשיו, כי הוא לא חושש שמהחבית תישבר לכאורה. לסותר, עדי רבי מאיר של עניין דופן, סוכה, הוא אוסר להשתמש עם בהמה כדופן, כי הוא חושש שמהבהמה תמות. אמר לך רבי מאיר, אתה לא שולט אם הבהמה תחיה או תמות, זה לא בידיים שלך. לכן אני חושש, אולי תמות. מיטה שכיחה. לכן אתה לא יכול לעשות דופן מבהמה. אבל בקיעת הנוד לא שכיחה, זה לא שכיח, למה? אפשר דמסר לי לשומר, אפשר למסור את החבית לשומר שישמור עליו, שהוא לא יישבר. וזה לא שכיח שהנוד מעצמו ייבקע. אבל קשה דרבי יהודה, דרבי יהודה, מצד אחד, לעניין יין, רבי יהודה אומר, אל תעשה את ההפרשת תרומות ומעשרות הזאת, שאתה אומר, מה שאני אפריש מוצאי שבת, על סמך מה שמוצאי שבת אני אפריש, אני עכשיו שותה. לכאורה, מה הסיבה שאי אפשר לומר, מוצאי שבת אני הולך להפריש תרומות ומעשרות, שני לוגין ועשרה לוגין, שני לוגין תרומה, עוד עשרה לוגין מעשר ראשון, עוד תשעה לוגין מעשר שני, ועל סמך זה לשתות כבר עכשיו. מה הסיבה שרבי יהודה אוסר? כנראה, כי הוא חושש, שאחרי שתשתה ותעשה קידוש, תשתה יין מהחבית הזאת, על סמך זה שמוצאי שבת תפריש תרומות ומעשרות, ואז יתברר מה התרומות ומעשרות, אולי אחר כך ייבקע החבית, ייבקע הנוד, נמצא שלא תוכל להפריש תרומות ומעשרות, אז מה ששתית היה יין שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות, כנראה שזו הסיבה שעשו, אז הוא חושש שמה ייבקע הנוד, אז למה מצד שני הוא מתיר להשתמש עם בהמה כדופן לסוכה, ולפי דעתו של אביי, הסיבה שהוא מתיר זה מכיוון שלא חושש רבי יהודה שמה הבהמה תמות. אם הוא חושש שהנוד ייבקע, אז למה הוא לא חושש שהבהמה תמות? קשה דרבי יהודה דרבי יהודה. תרץ את הגמרא באמת רבי יהודה, זה שהוא מתיר להשתמש עם בהמה כדופן, כי באמת הוא לא חושש למיטה. ותמה דרבי יהודה למה הוא אוסר לשתות מהיין? הרי לא חוששים גם שמה ייבקע הנוד. אם לא חוששים שמה בהמה תמות, בטח שלא חוששים שמה החבית תישבר. הסיבה היא לא באמת לא בגלל שחוששים שמה החבית תישבר, לאו משום דחי יש לי פקיעת הנוד, אלא משום דלת לי ברירה. אין דבר כזה, אני עכשיו שותה מהיין, איך אתה שותה מהיין, נפרשת תרומות ומעשרות? אומר, לא, אמרתי שבמוצאי שבת, השני לוגין שאני הולך להפריש, שיחשבו כבר מעכשיו תרומה. מה יחשבו כבר מעכשיו תרומה? הפרשת או לא הפרשת? אין דבר כזה אחר כך יתברר מה שאני אחר כך יפריש, שיתברר שכבר מעכשיו זה היה מופרש. רבי יהודה סובר שאין ברירה, אין את הדבר הזה. לכן אי אפשר לשתות עכשיו על סמך שאני אפריש אחר כך. שואלת הגמרא, רגע, אז מה אתה בא לומר? שרבי יהודה לא חושש למיטה, ולכן אפשר להשתמש עם בהמה כדופן, ומצד שני, הוא גם לא חושש לבקיעת הנוד. הוא לא חושש שהחבית תיבקע, תתפקע. כל הסיבה שהוא אוסר לשתות מהיין, למרות שבעצם לא הפרשתי את התרומות ומעשרות, בגלל שלא הפרשתי את התרומות ומעשרות, זה בגלל שלפי דעתו אין ברירה. וכי לא חייש רבי יהודה לפקיעת הנוד, הוא הרי מפורש אומר את זה. ומדיקתני סייפה, אותה ברייטה שיש את הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. אם הבן אדם הלך ואמר, תשמע, מוצאי שבת אני הולך להפריש תרומות ומעשרות, אז התברר שכבר מעכשיו מה שהפרשתי, כבר מעכשיו זה היה מופרש. אז רבי מאיר אמר, בסדר, יכול לשתות מהיין במהלך השבת. ורבי יהודה, ביחד עם עוד שתי תנאים, רבי יוסי, רבי שמעון, אומרים, מה פתאום, אסור לשתות מהיין הזה. אמרו לו החכמים האלה לרבי מאיר, איך אתה מתיר לשתות מהיין? אי אתה מודה שמה יבקע הנוד? שחוששים שמה יבקע הנוד? ונמצא זה ששתה במהלך השבת מהיין, שותה תבלים למפרע, מתברר עכשיו שכל מה ששתה היה תבל, זה היה היין שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות. ורבי מאיר אמר לו, לקה שיבקע נידון, נדון בדברים. זאת אומרת, אני לא חושש שיבקע הנוד. אבל מה נראה? מה רבי יהודה? חושש כן שיבקע הנוד. מכלל, דחייש רבי יהודה לפקיעת הנוד, אז איך אתה מקודם מתרץ, מקודם תירצת, שרבי יהודה לא חושש לבקיעה את הנוד, הוא לא חושש שמהנוד יתפוצץ, אז למה הוא סובר שאי אפשר לשתות מהיין במהלך השבת? כי לפי דעתו אתה לא יכול להגיד עכשיו, מה שאני אפריש במוצאי שבת, יתברר שכבר מעכשיו זה היה מופרש, כי אין ברירה, אבל בכל, אם זה הסיבה, אז למה רבי יהודה מפורש מקשה על רבי מאיר? מה, אתה לא חושש שמא יבקע ענוד? זה נראה שרבי יהודה כן חושש. אומרת הגמרא, מה פתאום? אתה מביא יהודה ודכאמר לרבי מאיר. לשיטתך רבי מאיר, תחשור שיבקע ענוד. לדידי, אין לי את הבעיה הזאת. אני לא צריך להגיע לזה, אולי יבקע, אולי לא יבקע ענוד. כי לפי דעתו של רבי יהודה, לית לי ברירה. אני סובר שבכלל כל המעשה הזה מלכתחילה אי אפשר לעשות. אתה לא יכול עכשיו להגיד, אני עכשיו הולך לשתות יין, איך אני שותה עכשיו יין? לפני כן, אני אומר, תשמע, מוצאי שבת אני הולך להפריש שני לוגין תרומה, 10 לוגין מעשר ראשון, 9 לוגין מעשר שני, ואז התברר שכבר מעכשיו זה היה מופרש. אומר רבי יהודה, אצלי הדבר הזה לא עובד. אין ברירה. לית לי ברירה. אבל לפי שיטתך, רבי מאיר, אלא לדידך די יש ברירה. אתה סובר, תשמע, אפשר כן לעשות את זה. זאת אומרת, אין לך בעיה עם זה, שעכשיו הבן אדם אומר, אני הולך להפריש מוצאי שבת, וכבר מעכשיו הוא יכול לשתות, כי במוצאי שבת התברר שכבר מעכשיו זה היה מופרש. אבל יש לי בעיה אחרת. יהיה אתה מודה שמה יבקע ענוד? זה שמה יבקע ענוד? אמר לו לא. רבי מאיר אומר לו, אני לא חושב שמה יבקע ענוד, לקשי יבקע. בכל אופן, רבי יהודה, באמת, בעצמו גם כן לא חושש לפקיעת ענוד. אז אין פה סתירה למה הוא לא חושש למיטה. ומצד אחד, הוא חושש לפקיעת ענוד. הוא לא חושש לא לפקיעת ענוד ולא למיטה. לכן, מצד אחד הוא מתיר להשתמש עם בהמה כדופן, כי הוא לא חושש שהיא תמות. מצד שני, הוא היה יכול להתיר לשתות מהיין, כשבאדם אומר, מה שאני עתיד להפריש, התברר שזה כבר עכשיו מופרש. הוא לא חושש שמה יבקע ענוד. כל הסיבה שהוא אוסר זה מכיוון שלפי דעתו אין ברירה. אי אפשר להגיד שכשאני אפריש, אחר כך יתברר שכבר מעכשיו זה היה מופרש. בכל אופן, אביי העמיד את דבריו של רבי יהודה, שמתיר לקחת בהמה ולהשתמש איתה ולעשות מנה דופן, כי לפי דעתו של רבי יהודה, לא חוששים שהבהמה תמות. שואלת הגמרא, ולא חייש רבי יהודה למיטה? וכי הוא לא חושש שמה הבהמה תמות? ואשתו של הכהן גדול הוא כן חושש שהיא תמות? ואתנן המשנה הראשונה במסכת יומה. התורה אומרת על הכהן הגדול שהוא עובד את העבודה ביום הכיפורים לכפר על עם ישראל, הפסוק אומר וכיפר בעדו ובעד ביתו. ביתו זו אשתו. דרשו חכמים שהכהן גדול צריך להיות נשוי. אבל אולי במהלך יום הכיפורים שנזכה כולנו לחיים ארוכים אשתו תמות. אז בשביל זה היו מתקינים לו אישה נוספת רק בשביל יום כיפור. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, שמה תמות אשתו. למה אתה חושב שמה היא תמות? היא בוודאי תחיה, היא תחיה בוודאי. בעלה בקודש הקודשים, בוודאי, זה עוד יותר יש לו זכות לחיות. אתה רואה שרבי יהודה לא חושש למיטה מצד אחד. הוא אומר שאפשר להשתמש עם בהמה כדופן. מצד שני פה ביום הכיפורים, הוא אומר, תתקין עוד אישה, אולי אשתו תמות. עונה הגמרא, הוא לא חושש שאשתו תמות. ההתמר עלה, נאמרה על המשנה הזאתי, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, כל הסיבה שמתקינים לאישה אחרת, זה סתם מעלה עשו בכפרה. זה לא שחוששים שהיא באמת תמות, רק לעניין כפרה של יום הכיפורים, החמירו עוד ועוד כמה שאפשר, להיות בטוחים, גם דברים שבדרך כלל לא חוששים, לעניין כפרה של יום הכיפורים, החמירו יותר. ולכן התקינו לו אישה אחרת, למרות שלא חוששים שמה תמות אשתו. בעצם, היה ויכוח בין אביי לבין רבי זיירא, למה רבי מאיר לא נותן שישתמשו עם בהמה ויעשו ממנה דופן? מה הסיבה? אביי אמר, חוששים שמה בהמה תמות. רבי זיירא אמר, חוששים שמה היא תברח. בכל מקרה, אם היא לא תמות והיא לא תברח, אין לך בעיה עם זה שזה בעל חי. אפשר לעשות מחיצה מבעל חי, רק חכמים חששו לאיזושהי תקלה מסוימת, אבל מעיקר דין תורה זה מחיצה טובה. אז בן למאן דאמר שמא תמות, שזה דעתו של אביי, בן למאן דאמר שמא תברח, שזה דעתו של רבי זיירא, שלפי שתי האם אביי אוסר להשתמש עם בהמה כדופן רק מדרבנן, כי יש את החשש כל אחד מה שהוא חושש. אבל מדאורייתא, מחיצה מבעל חי, מחיצה מעליה היא, זה מחיצה מעולה. ורק רבנן הוא דגזרו בה. חכמים גזרו שלא ישתמשו איתה כמחיצה. אז אלא מעטה, כל הדברים שחכמים החמירו בסדר החמירו. אבל רבי מאיר אומר, גם דבר אחד שמקלים, שמכיוון שבהמה לא נחשבת דופן, אנחנו מקלים גם, יש דבר שמקלים בו. אלא מעטה לרבי מאיר, איך הוא סובר שאם לקחו בהמה וכיסו עם הבהמה הזאת ארון קבורה, בדרך כלל מכסה של ארון קבורה יש לו דין של גולל או גולל, והוא לא סתם טמא כי הוא נגע באמת, אלא הוא מטמא אפילו בתומת אוהל, ממש כמעט כמו, הוא ממש מטמא כמו מת בעצמו, הגולל מטמא כמת. אומרים שהבהמה, לפי דעתו של רבי מאיר, אינה מטמאה כגולל, אם עשו מן הגולל לקבר של המת. אם כל הסיבה שרבי מאיר סובר שבהמה היא לא מחיצה זה רק מדרבנן, אלא מעטה לרבי מאיר, תטמא משום גולל, מה אתה מקל? איך אתה מקל? הרי מהתורה זה מחיצה גמורה. אם כן, היא כן אמורה להיות טמאה, כי המחיצה של הקבר זה גם נקרא מחיצה. אז הבהמה אמורה להיות גולל, מהתורה היא טמאה. איך חכמים באים ומורידים טומאה שהתורה הטמאה? אין להם כוח לתאר דבר שהתורה מטמאה אותו. למה תנן רבי יהודה מטמא משום גולל ורבי מאיר מתאר? איך רבי מאיר יכול לתאר דבר שהוא טמא מהתורה? לכן הגמרא באמת מביאה הסבר חדש למה רבי מאיר אומר שאי אפשר להשתמש עם בהמה כמחיצה. וההסבר הזה בא לומר שדעתו של רבי מאיר, שמהתורה בעל חי לא נחשב מחצה. אלא אמר רבי חבר יעקב, לפי לשון אחד, כסבר רבי מאיר כל מחיצה שעומדת ברוח, על ידי רוח חיים של הבהמה, אינה מחיצה, כי זה דבר שאין בו ממש, מה שמעמיד את המחיצה. איקא דאמרי, לפי לשון אחר, אמר רבי חבר יעקב, כסבר רבי מאיר, מה הסיבה שאי אפשר להשתמש עם בעל חי כמחיצה? כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם, אינה מחיצה. האדם הוא לא זה שמחיה את הבהמה, היא נושמת מעצמה, לכן אינה נחשבת מחיצה. מה בעיניי ומה ההבדל בין שני הטעמים, בין שתי הלשונות, בדעתו של רבי חבר יעקב? איקא בעיניי הוא, דאוקמה בנוד תפוח. הוא העמיד מחיצה, לא בהמה, לא בעל חי, אלא הוא לוקח נוד, מין כלי כזה מאור, ממלא אותו באוויר, כמו בלון, כזה בלון, ממלא אותו באוויר. למאן דאמר, מחיצה עומדת ברוח אינה מחיצה, כי זה דבר שאין בו ממש. אז אם כן, גם פה זה לא נחשב מחיצה, הרי עומדת ברוח. אבל למאן דאמר שהסיבה שבעל חי לא נחשב מחיצה לפי רבי מאיר, זה משום שאינה עשויה בידי אדם, הרי עשויה בידי אדם, ואם כן, יהיה אפשר להשתמש עם הנוד, התפוח, כמחיצה. בכל אופן, הסברנו למה לפי דעתו של רבי מאיר אי אפשר להשתמש עם בעל חי ולעשות ממנו מחיצה. למדנו בברייתא שיש ויכוח בין חכמים לבין רבי יוסי הגלילי, האם אפשר לעשות גט, האם אפשר לכתוב גט על גבי בעל חי, על גבי בהמה, ולמסור את זה לאישה וככה היא תתגרש. דעת חכמים שמותר. אמר מר, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבים עליו גיטי נשים. שאסור. מה הייתה מד רבי יוסי הגלילי? מניין לו שאסור לכתוב גט על גבי בהמה כשהיא בחיים. נתניה. פסוק אומר, איך מגרשים את האישה חלילה? פסוק אומר, וכתב לה ספר קריטות. ספר, הכוונה קלף. אין לי אלא לגרש דווקא על גבי ספר, כמו שספר תורה אתה כותב רק על גבי קלף. מניין לרבות שאפשר לכתוב לה על כל דבר, אתה יכול לכתוב על כל דף, לא חייב דווקא קלף. אתה יכול לכתוב אפילו על לוח עץ, אתה יכול לכתוב על עלה, מניין לומדים את זה. תלמוד לומר וכתב לה, מכל מקום, לא כתוב ונתן בידה ספר קריטות, כתוב וכתב לה, על כל דבר שאפשר לכתוב. אם כן, מה תלמוד לומר ספר קריטות, שזה משמע דווקא קלף, בלמד כל דבר שדומה לקלף. לומר לך, מה ספר, שהוא דבר שאין בו רוח חיים, ואינו אוכל, זה לא מאכל. אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, עליו אפשר לכתוב גט, אבל אם זה בעל חיים או אוכל, אי אפשר לכתוב על זה גט. ורבנן שסוברים שאפשר לכתוב גט על בעל חיים, מאיפה הם לומדים שאפשר? היא כתב בספר, כדי כאמרת, שצריך לכתוב דווקא בספר, דווקא על קלף. אשתא דכתיב ספר, למה כתוב וכתב לספר? ספר זה לשון שמספר, מספרים. לספירת דברים באלמה, שיכתוב את הספירת, את הסיפור, מה שהוא בעצם רוצה לעשות. הרי את מותרת לכל אדם, שיכתוב את הסיפור הזה שהגט הולך להיות קורת ביניהם. לזה הוא דעתה. זאת אומרת, אין פה איזשהו מיעוט על מה הולכים לכתוב את הגט, בזה שכתוב ספר. אלא זה בא לכתוב שעל הגט יצטרכו לכתוב, וכתב לה ספר קריטות, יכתוב לה את הספר, את הספירת דברים, מה שהוא, הולך, מה שהוא רוצה לעשות, קריטות. שיכתוב, הרי את מותרת לכל אדם. אז אם כן, מה שכתוב וכתב לה מיותר. כי אם אפשר לכתוב על כל דבר, אז למה בכלל צריך להיות כתוב וכתב לה? שיהיה כתוב ונתן לה ספר קריטות, או ונתן בידה ספר קריטות. ורבנן אי וכתב מהי דרשי בי. הרומי בא אליהו, בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. הבעל לא יכול לבוא לאשתו ולתת לה כסף ולהגיד לה, הרי את מגורשת לי בכסף זה. למה שיהיה אפשר לגרש בכסף? כי התורה אומרת, ויצאה מביתו, שזה גט, והלכה והייתה לאיש אחר, שזה קידושין. מקיש, סקלה תחמין האויל, והתקש יציאה להוויה. הגט, יש הקש בינו לבין הקידושין. מה ההוויה? אפשר לקדש אישה בכסף, כי כתוב כי ייקח איש אישה, ודורשים בתחילת מסכת קידושין, שכיחה זה בכסף, אף יציאה, הייתי חושב שהגט גם אפשר לגרש בכסף, כמה שמונן וכתב, רק על ידי כתיבה מתגרשת ולא בכסף. רבי יוסי הגלילי מנין לא, שאי אפשר לגרש אישה בכסף. אי סברה מנעלי, הוא הרי דורש מכתב לה, אחרי שהתורה אומרת שאי אפשר לכתוב דווקא על קלף, היא באה לרבות שאי אפשר לכתוב בכל דבר שדומה לקלף. אז אם כן המילה וכתב לה, הוא צריך בשביל לדרוש שכל דבר שדומה לקלף אפשר לכתוב עליו גט. אז מאיפה ידע, היי סברה, שהאישה לא מתגרשת בכסף מנעלי? עונה הגמרא, מספר קריטות. יש סמיכות בין המילה ספר למילה קריטות. דווקא לי, דווקא ספר קורתה, דווקא בכתיבה, ואין דבר אחר קורתה. כסף אי אפשר לגרש בו. ואידך, מה רבנן ילמדו מהסמיכות בין המילה ספר למילה קריטות? האומי בא אליי, שכשהוא מגרש את האישה, שיהיה דבר שבאמת קורת ביניהם, שלא נשאר ביניהם קשר. שאין איזה דבר שהוא תולה את הגט באותו דבר, והאישה תמיד תישאר תלויה ועומדת באותו תנאי, כמו שנבהר. האומי בא אלי לדבר הקורט בינו לבינה, שהגט הזה יפריד ביניהם, להפרדה מוחלטת. מה פירוש? כדתניא, ברייתא שמבארת בצורה מאוד מאוד מוחשית מה הכוונה. אדם שנותן גט לאשתו, והוא אומר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין לעולם, ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. אין זו קריטות. כי מה יקרה אם עוד 20 שנה היא תשתי יין, או שתלך לבית אביה, כל הגט יתבטל, זה לא נקרא דבר הקורת בינו לבינה. אם הוא אומר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין 30 יום, או על מנת שלא תשתי, תלכי לבית אביך כל 30 יום, אז הרי זו קריטות, כי כשעברו 30 יום, אם היא תעמוד בתאי, אז הגט הזה יהיה גט. זה לומדים מהסמיכות של ספר קריטות. וידך מה רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי שדורש, באמת צריך מהמילים ספר קריטות את הדרשה הזאת, שהגט צריך להיות דבר הקורט, אז מאיפה הוא ילמד את הדבר הזה שאי אפשר לגרש בכסף? עונה הגמרא, מקרט, היה אפשר שיהיה כתוב ספר קרט, קרט זה גם כן ניתוק. למה צריך להיות כתוב קריטות? מזה נפקה שצריך קריטה מוחלטת ולא שה... גט יהיה תלוי באיזה תנאי שלעולם היא לא יכולה להתנתק מהתנאי הזה. אז אם כן, רבי יוסי הגלילי דורש מספר קריטות שני דברים. מזה שכתוב לשון קריטה, צריך שזה דבר הקורט בינו לבינה. מזה שיש סמיכות בין ספר לבין קריטות, זה בא לדרוש שאי אפשר לגרש בכסף, אלא דווקא על ידי ספר, על ידי כתיבה. זה מה שמגרש. ואידך, מה רבנן ידרשו מזה שהיה יכול להיות כתוב קרט וכתוב קריטות? זה לא דר שלפי דעתם, ככה דרך התורה לכתוב, אין פה איזשהו ריבוי מיוחד. אומרת המשנה, העושה סוכתו באיזה יער, בין האילנות. עכשיו, הוא מאוד הקפיד שמעל הסוכה לא יהיה עצים, אלא הוא דאג הענפים יהיו לצדדים, לא יהיו מעל הסוכה שלו. ועוד יותר מזה, הוא גם מאוד הקפיד לא לשים את הסכך על גבי העצים, אלא הוא העמיד ארבעה עמודים, ועשה ממסגרת עליהם, ועל זה שם את הסכך. אז אם כן, הסכך לא עומד על גבי העצים, רק שהעצים משמשים כדפנות בלבד. והאילנות הם רק דפנות לה. אז אומרת המשנה שהסוכה תהיה כשרה. בא רב אחא בר יעקב ומעמיד הלכה. אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה, כמו מחיצה של סוכה, או מחיצה לרשות היחיד בשבת, היא חייבת להיות מחיצה קבועה. לא מחיצה שכל הזמן מתנופפת לצדדים. כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אלא הרוח מנדנדת אותה לפה ולשם, אינה מחיצה. עכשיו אחד שבא ועושה סוכה מבד. סוכה מבד. הבד לא יכול להיחשב מחיצה. הוא צריך שהברזלים שיש לו בסוכה, בהם עצמם יהיה סוכה כשרה. יהיה בהם דיני דופן. אלא אם כן, הבד ממש מתוח, חזק, שהרוח לא יכולה להזיז אותו, שזה בדרך כלל דבר לא מצוי. מה שבדרך כלל עושים, שדואגים שמהקרקע של הסוכה עד גובה 10 טפחים, יהיה מחיצה. איך יהיה מחיצה? או ששמים איזה דיקט או משהו בגובה 10 טפחים, אבל לא חייבים להגיע לזה. אפשר כל פחות מ3 טפחים להעמיד איזשהו ברזל, ואז עוד ברזל ועוד ברזל ועוד ברזל עד גובה 10 טפחים, ואז יש לו על ידי תורת לבוד מהרצפה עד הברזל הראשון, שזה פחות מ3 טפחים, זה כאילו סגור, ומהברזל הראשון עד הברזל השני, שפחות מ3 טפחים, זה גם סגור, ככה עד גובה של 10 טפחים, ואז הסוכה כשרה לא בגלל הבד, אלא בגלל הברזלים שיש. למה? כי באמת ככה נפסק להלכה, מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מחיצה, אינה מחיצה. ברוח מצויה אינה מחיצה. עכשיו הגמרא מביאה קושייה מכמה מקומות. קודם כל מהמשנה שלנו. תנן, המשנה שלנו אומרת, העושה סוכתו בין האילנות. והאילנות, ידוע לנו שאילנות זזים לפה, לשם. ואם הם דפנות לה, הסוכה כשרה. איך הסוכה כשרה? והרי הקאזיל ואתי, הענפים של העץ, זזים בכל רוח מצויה לפה, לשם. איך אפשר לעשות מהם דופן? עונה הגמרא, באמת צריך לדאוג שהם לא יזוזו. איך עושים את זה? אך במעסקינן באילנות זקנים, בקשים שהם לא זזים. שואלת הגמרא, בסדר, והי כנופו, הענפים, גם אם הם של אילן זקן, עדיין הענפים צעירים, הם כן זזים בכל רוח מצויה. עונה הגמרא, דאביד לי, הוא הורג את הענפים של האילן, עם א' כמובן, בהוצה, בעלים של דקל, ודפנה, בעלים של עץ דפנה, ואז הם עומדים יציב ולא זזים. שואלת הגמרא, אז מה החידוש? יחי מה אלה מאמרה? עונה הגמרא, מהו דתימה, אנחנו היינו סבורים לאסור, נגזר דילמה אתי להשתמוש באילן, אולי אם הוא יעשה סוכה, והדופן של הסוכה זה עץ, אולי הוא יבוא להשתמש ביום טוב, בעץ, יתלה את החליפה על העץ, הרי הדפנות של הסוכה זה עצים, הוא ירצה לשים את הגביע, להניח את זה שהילדים לא יגעו, ישים את זה על גבי אחד מהענפים אולי, יבוא להשתמש באילן ביום טוב, וזה הרי אסור. אז אולי נאסור לעשות מאילנות שמחוברים דפנות, כמה שמלן שלא חוששים לזה. אבל בכל אופן, את הקושייה הראשונה דחינו. אתה שואל איך אפשר לעשות דפנות מאילנות, הרי הם נעים ונדים, הם זזים, מדובר פה שהוא דואג שהם לא יזוזו. הביאה הגמרא קושייה נוספת על רב אחא בר יעקב. איך אתה אומר שמחיצה צריכה להיות שהיא עומדת והיא לא זזה ברוח מצויה? תשמע, ברייתא. הרי שבת אסור לעשות מלאכה. אחת המלאכות זה שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אסור לקחת חפץ מרשות היחיד ולהניח אותו ברשות הרבים. בור מים בדרך כלל הוא רשות היחיד. הוא עמוק 10 טפחים, רחב 4 על 4 טפחים. מוגדר רשות היחיד. עולי הרגלים שעולים לירושלים. הדרך שהם עולים לירושלים יכולה להיות רשות הרבים. ומגיע שבת, הם רוצים לתת לבהמות לשתות מים, הם צריכים להוציא מהבאר, מהבור, מים לרשות הרבים. אסור בשבת להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז איך יהיה לבהמות מים לשתות? תקנו חכמים שעל ידי תיקון קל יהיה אפשר לעשות את האזור שסביב הבור לרשות היחיד, ואז יהיה מותר להוציא מהבור לסביבות הבור, לידי מה שנקרא דיומדין. זה מין עמודים כאלה, אמה על אמה, מעמידים אותם בארבע זוויות מסביב לבור, וכיוון שזה אמה על אמה, זה נחשב שיש פה בעצם בכל צד אמה לפה ואמה לפה מחיצה, אז כל השטח שבין אותם דיומדין נחשב רשות היחיד גם כן לעניין בהמות עולי הרגלים. ואז יהיה אפשר להוציא מהבור אל השטח הזה שבין הדיומדין. והדיומדין מעמידים אותם בארבע זוויות, וככה בכל השטח שבאמצע מותר להוציא מים מהבור לתוך אותו שטח שבאמצע, וכך לתת לבהמות לשתות. עכשיו, אם אין לו עמודים, במקום זה הוא רוצה, יש שם אילן שנטוע, שם הוא רוצה להשתמש עם אותו אילן, שזה יהיה במקום עמוד, במקום דיומד. תשמע, היה שם, באחד מהזוויות, אילן שהאובי שלו, אחרי שנחקוק אותו ונעשה אותו אמה על אמה, יש בו אמה על אמה. או גדר של אבנים אמה על אמה, או מחיצת הקנים אמה על אמה, נידון משום דיומד. אפשר להשתמש איתו כעמוד בשביל פסי ביראות, מה שנקרא. ונשאלת השאלה, הרי האילן, יש בו ענפים, והענפים זזים ברוח מצויה. איך אפשר להשתמש איתו כמחיצה לבור? תרצת הגמרא, התם נמי משום דאביד לביוצה ודפנה. מחזקים אותו על ידי, מה שאמרנו, עלי דקל או עלי עץ דופנה. שואלת הגמרא, קושיה שלישית. תשמע. איך אתה אומר, אבך אבר יעקב, שדופן שזז ברוח מצויה לא נקרא דופן? אילן המסך על הארץ. עץ שהגזע באמצע, והענפים שלו מאוד ארוכים, יוצאים ככה לכל הכיוונים. מתחת לעץ, יש לך מין חדר כזה. הענפים משוחחים מלמעלה, ובתוך העץ עצמו, מתחת לענפים, יש מקום שם להיות. והענפים האלה יוצאים מהגזע, עולים למעלה, יורדים החוצה ללמטה, ויורדים כמעט עד הקרקע. ובין הקצה של הענפים והקרקע יש פחות משלושה טפחים. אם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, אלא פחות משלושה טפחים, אז אם כן השטח שבפנים נחשב רשות היחיד, זה נקרא כמו מקום רשות היחיד, ואז יהיה מוטלטלטל בתוך אותו שטח, מטלטלים תחתיו. נשאלת השאלה, המאי, מה הענפים האלה הם מחיצה? והקאזיל ועטי, הרי זה הולך וחוזר, זה ענפים ברוח מצויה הם זזים. אתה רואה שפה שלא צריך מחיצה, דווקא שאינה יכולה לזוז ברוח מצויה. עונה הגמרא, גם כאן מדובר, את אמנה מדעביד לי בעוצה ודפנה, הוא מחזק את זה על ידי ענפים של דקל או של דופנה. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר פה שהוא ממש מחזק את הענפים ועושה אותה מחיצה יציבה, אם כן, על ידי זה שהוא עושה את המחיצה הזאת, על ידי שהוא קולע בענפים של דקל או של דופנה, יוצא אם כן שכעת עושה פה מחיצה, ועושה את זה לשם המגורים שבתוך השטח שבין הענפים. אז אם כן, המקום הזה הוקף לשם דירה, ויש כלל שמקום שהוקף לשם דירה, אין הגבלה בשטח. נטלטל בכולי, מותר לטלטל בכל השטח, זה כמו בית. בן אדם בבית שלו מותר לו לטלטל בלי גבול בשבת, ואם יש לו בית ענק, מותר לו לטלטל בכל הבית. ברשות הרבים אסור לטלטל, לקור חפץ ולטלטל אותו יותר מארבע אמות, אבל בתוך רשות היחיד אין הגבלה של טלטול. ואם מדובר פה שהאדם קלה, ועשה, הרג את הענפים של העץ מסביב, כדי שיהיו יציבים ולא יזוזו ברוח מצויה, אם כן, לשם מה הוא עשה את זה? לשם שיהיה לו פה מין חדר כזה בין הענפים. אז הוא הוקף לדירה. אז אם כן, נטלטל בכולי, את כל השטח שמתחת האילן. למה אמר רבונה בריד רב יהושע, אין מטלטלים בו, אלא אם כן, הוא בשטח כזה שהוא כולו רק בית צעתיים, 50 אמה על 50 אמה. הדין הזה, שמקום מוגבל לבית צעתיים, זה דווקא מקום שהקיף אותו במחיצות, לא לשם מגורים. אז אם הוא בגודל של בית צעתיים, רק אז אפשר לטלטל בכולו, ואם זה יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל בו יותר מ-400, כי זה נקרא מה שנקרא קרמלית, רשות הרבים מדרבנן. הרי אתה אומר שהבן אדם הלך ועשה פה הריגה של הענפים עם עלי דקל או עלי עץ דופנה, והוא פשוט הקיף את המקום לשם מגורים, אז למה שיהיה הגבלה כמה הגודל של המחיצות? למה רק עד בית צעתיים אפשר לעשות? עונה הגמרא, משום דעה ודירה שתשמישה לאוויר. לא הקיפו את המחיצות האלה בגלל שרוצים לגור בתוך השטח שבין הענפים, מתחת לאילן. זה לא מקום שהולכים לגור שם. למה שבן אדם ירצה להיות בכזה שטח? בגלל שהוא רוצה לשמור על השדות בחוץ. הוא רוצה להיות בחוץ. רק מה? קשה לו כל הזמן לעמוד מול השמש. הוא צריך מדי פעם להיכנס לצל. בשביל זה הוא נכנס לשם. אז זה לא נקרא מקום שהוא קף ממש לדירה. לכן, יש כן הגבלה בגודל של המקום. זה צריך להיות רק עד בית צעתיים. בכל דירה שתשמישה לאוויר, הם מטלטלים בו, אלא אם כן, זה מקום בגודל של בית צעתיים. טוב, מביאה הגמרא קושייה נוספת על דבריו של רבה חבר יעקב. איך אתה אומר שמחיצה שזזה ברוח מצויה לא נקראת מחיצה? תשמע, אדם שבת בשבת. הוא הלך בדרך ארוכה. היום זה כמעט לא מצוי שמאדם הולך דרך ארוכה, שלוקחת ככה כמה ימים הדרך. אבל אחד שאולי נתקע הרכב שלו, נהיה בו תקלה מסוימת, והוא נתקע באמצע הדרך, ועכשיו נכנסת שבת, והוא נמצא כעת באיזשהו מקום, לא בבית, לא בעיר, הוא נמצא סתם באמצע הדרך. אז הדין הוא, שכנכנסת שבת, יש לו 4 אמות, ה4 אמות שלו מותר לו לטלטל שם, מותר לו לטלטל שם, ועוד יש לו 2,000 אמה שמותר לו בשבת ללכת לכל צד. אבל יותר מ2,000 אמה אסור לו ללכת. ואסור לו גם לטלטל יותר מ4 אמות. זה הדין. אדם שנכנסה שבת והוא בשום מקום, הוא לא בתוך איזה בית או בתוך איזה עיר, מותר לו לטלטל ב4 אמות וללכת משם 2,000 אמה לכל צד. אבל אם הוא שבת, בכניסת שבת, בטל, באיזה מין גבעה נמוכה כזאת, שהוא גבוה 10 טפחים. והוא שבת מעל זה. עכשיו אנחנו מגדירים את המקום הגבוה הזה, כמו שהגובה הוא גם כן מחיצה. זה שמלמעלה עד ללמטה יש גובה 10 טפחים, זה נחשב שיש פה מחיצה בגובה 10 טפחים, אז זה נחשב רשות היחיד. והוא מ4 אמות ועד בית צעתיים. אם זה שטח 4 אמות, לא צריך להגיע לזה שזה תל. בכל מקרה מוטל טלטל בכל 400, בן אדם שבשבת נמצא באיזשהו מקום, ב400 הוא יכול לטלטל. אבל אם זה יותר מ400 אסור לו לטלטל. אבל אם הוא שבת במקום מוגבה בגובה 10 טפחים, אז זה נקרא מקום מוקף מחיצות. אז אם זה אפילו יותר מ400, מוטל לו לטלטל שם. עד כמה? עד בית צעתיים. כמו כל מקום שלא הוקף לשם מגורים. הוקף שלא לשם מגורים. זה דוגמה אחת. או שהוא שבת, וכן אם הוא שבת בנקע, בבור, שבור הזה ככה מבריאת העולם הוא ככה, מששת ימי בראשית, זה לא איזה בור שחפרו אותו, והוא במקרה, יש לו מחיצות בגובה 10 טפחים, אבל לא שמישהו עשה את המחיצות האלה, אלא ככה זה מזמן בריאת העולם. וגם הוא, מ400 ועד בית צעתיים, וכן אם הוא שבת בשדה חיטה, שקצרו אותה באמצע השדה, ויש מסביב את השיבולים לגובה, ובאמצע יש קרחת כזאת. כמה קצורה ושיבולות גבוהות 10 טפחים, שעדיין לא קצרו אותה, מקיפות אותה מסביב. וגם שם, זה מ400 עד בית צעתיים. אז כל השטח הזה נחשב כמו שטח מגודר, שלא הוקף לשם מגורים, אבל הוא מציאות שזה מקום מוקף, מחיצות. אז אם זה מ400 ועד בית צעתיים, יכול לטלטל בכל השטח הזה. מהלכת כולה כמובן, וחוץ עלה עוד 2,000 אמה. כי זה נחשב שהוא שבת בתוך אותו מקום מוקף מחיצות, כל המקום מוקף מחיצות הזה זה כמו הבית שלו, זה כמו העיר שלו, ומשם החוצה הוא יכול ללכת 2,000 אמה לכל צד. עכשיו, אף על גב, דקאזיל ואתי, אפילו שהקמה, השיבולים, שאותם אתה מחשיב כמחיצה, זה אחד הדוגמאות של מחיצות, הם הרי זזים ברוח מצויה. איך הם נחשבים מחיצות? הרי לפי רב אחא בר יעקב, מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה, אינה מקראת מחיצה. אתה רצת כבר גם כאן, את אמנה מדעביד לי, הוא לקח את השיבולים האלה ועשה מהם אריגה באוצה ודפנה. הוא עשה אריגה במקום שם מסביב, הוא דאג שהשיבולים האלה יהיו עומדים, יציב, על ידי שהוא הרג שם אריגה על ידי קנים של ענפי דקל או ענפי עץ דופנה, והמחיצות שם עומדות יציב ולא זזות ברוח מצויה, ולכן המקום הזה שהוא נמצא בו נחשב מקום מוקף מחיצות, הוא יכול לטלטל שם, ומשם החוצה יכול ללכת 2,000 אמה לכל צד בשבת, ועד כאן דף כ"ד.